עוד פרק לפנינו, פרק של הפודקאסט היום לפני. היום אנחנו עושים פרק על נבחרת ישראל שאתמול במקרה, שיחקה נגד בלרוס בבית במסגרת מוקדמות היורו, יורו הקרוב שיהיה בגרמניה, יורו 2024. מה ראינו אתמול מהנבחרת חוץ מגול בדקה 92 ולא יותר מדי כדורגל שהיה שם?
אז זהו, אני ומשה היינו במשחק.
אתם אוהדים אמיתיים, לא כמוני, אני רואה מהקורסה.
לא הייתי קורא לעצמי אוהד של הנבחרת, אבל בסדר, אני אזרום איתך. תשמע, זה היה משחק מאופק, משחק מאוד, זה לא משחק שאפשר להתגאות בו. שאפשר כאילו להראות אותו ולהגיד, הנבחרת הזאת אולי תהיה ביורו.
אגב, נגד רומניה היית הרבה יותר טוב.
מחצית שנייה.
מחצית שנייה היינו הרבה יותר טוב.
אבל היית מחצית שנייה יותר טוב ממה שהם היו נגדך מחצית ראשונה.
נכון, חד משמעית.
אני יכול לומר שהייתי בכמה משחקים.
משחקים שונים לגמרי ממה שהיה בין רומניה לרומניה ובלרוס, משחקים פשוט אחרים.
אני יכול לומר שהייתי בכמה משחקים של הנבחרת. האווירה, שוב, אני לא מצפה שזה עכשיו יהיה של כמו קבוצה שאתה אוהד, אבל שוטה לפנים, יש לך משפט אחד שאתה אומר כל הזמן אל אל ישראל וזה חוזר על עצמו.
יש לאור... גם ישראל עולה, לא?
ישראל, יאללה, ישראל מלחמה. מלחמה. זה, ישראל. זה, זה, כאילו גם אם אתה רוצה לעודד, זה פשוט מול היה אצטדיון מלא בבלומפילד, אווירה בינונית מינוס. אני רוצה שיהיו קצת, לא יודע, שמישהו יבוא ויכתוב איזה שיר או משהו.
אתה מוכן לעשות את זה?
אני לא יודע, אבל אני אומר,
יש
מספיק אנשים שיודעים לעשות את הדברים האלה. בכל מקרה, לגבי יכולת, אני חושב שנבחרת ישראל לא שם. אני לא בא ביקורות כי יש משחקים כאלה, אבל מנור היה חלש, ואוסקר גלוך היה אולי המושיע, אומנם הוא לא שם את הגול, אבל הוא כן נתן יותר איזה מנור, כל מה שהוא ניסה פשוט הלך לאיבוד, וגלזר שעשה טעויות במשחק הקודם, הוציל אותנו במחצית הראשונה מההתקפה של בלרוס, ממש.
אני חושב שהבעיה של הנבחרת שאין לך רגל מסיימת בשורה התחתונה.
אני חייב רק לומר שאני נהייתי מדור תורג'מן בדקות שהוא שיחק, הוא היה לא רע בכלל, הוא הכניס קצת אנרגיה לנבחרת, דברים ש... כאילו, לא היו לך במחצית הראשונה, אפילו ב-60-70 דקות הראשונות, את האנרגיות האלה שהוא הכניס. הוא לא שם מבחינת הרגל המסיימת, כמו שאמרת, זה נכון. אתה יודע, זה הפוליטיקה כבר שאנחנו פחות מבינים בה. יוסי בניון, זהבי, עוד כל מיני גורמים אחרים.
חלק יגידו אפילו דברים קטנוניים קצת.
כן, לא רק על זהבי, אני חושב שיש הרבה מאוד...
שחקנים שצריכים לחזור?
כן, שחקנים ש... בוא נגיד, הסגל הזה יכול להיות הרבה יותר טוב. לא יודע כמה זה יעזור, כן? אבל לפחות שאנחנו נראה משהו קצת יותר חיובי מהנבחרת.
המון החמצות היו במשחק. זה דברים שאתה צריך לנצל מול רומניה ומול קוסובו אפילו. מול שוויץ אני לא מדבר כי עם כל הכבוד אנחנו צריכים להיות ריאליים בפערי רמות, אבל סיומת, כאילו אתה מגיע, הגענו במחצית הראשונה לזה 4-5 מצבים, לא שבלרוס לא הגיע והחמיצה, וגם מי החמיצה, אבל זה דברים שאתה אומר לעצמך, בונה, אתה מול שוער, כאילו אתה לא יכול להחמיץ את זה מול הקבוצות האלה, אמנם מול בלרוס היה לך עוד הזדמנויות, ומול אנדורה שלא היית כזה טוב, ועוד הזדמנויות, ובסוף הפקעת, אבל... זה לא עוזר.
טוב שאנחנו מדברים ככה אחרי שניצחנו.
בסוף,
זה די...
גם ניצחת
על הקסקס. אני יכול לומר שהיה...
על הקסקס ניצחת.
הבדל עצום אבל.
ניצחון זה ניצחון, 3 נקודות, אתה במצב יחסית סביר, אתה מארח את רומניה, לדעתי במחזור אחד לפני הסיום.
כן. חודש הבא, שווייץ.
הכל יכול להיות.
לא, שווייץ בבית אתה לא תנצח.
לא, אין בעיה, אבל אני אומר... בגדול אבל זאת אווירה אחרת, מדקה 92, אם עוד דקה, 2 שהיו עוברות, היינו נוצאים מאוכזבים, ואני חושב שגם זה היה קרוב ל-12 בלילה, לא היה נוח לאוהדים, אבל חגגו כמו גדולים, גם בכל הדרך.
אגב, היית בבלומפילד בזמן האחרון?
הייתי נגד בני יהודה.
זה היה לפני הרבה זמן.
שנה שעברה.
כן, אז פעם הבאה שתיצא לבלומפילד, טיסה ברכבת הקלה, הלוך אדיר.
עוד לא הספקתי לנסוע בכלל ברכבת הקלה. אבל היא גם לא תעבוד בשבת, אז כאילו...
נדבר נטו על המשחקים.
אחלה של דבר.
דווקא בחזור זה כן יכול לעזור לך אם הפועל משחקת שם בשבת.
כן, נכון.
אבל באמת...
אני אשאיר את האוטו בבלומפילד ואני אעזור ברכבת.
בהלוך נהננו מכל רגע, החזור היה קצת...
צפוף.
צפוף, אבל בסוף, תשמע, הגענו... חסית בקצב טוב.
טוב, אז...
מומלץ לכולם, כל מומלץ לכולם,
כן. חיכינו לרכבת קלה, לכו סעו ברכבת הקלה. טוב, אז את הפרק הזה, כמו שכבר הבנתם, אנחנו עושים על נבחרת ישראל. הפעם התחלנו הפוך, התחלנו בלדבר על נבחרת ישראל של היום. אל תדאגו, אנחנו לא הולכים מעכשיו אחורה. אנחנו נתחיל מקום המדינה. פתיח, בוא נתחיל, פתיח. טוב, אז אנחנו נתחיל בהיסטוריה קצרה של נבחרת ישראל, אם זה במוקדמות של מונדיאלים, אם זה באסיה ששיחקנו, כן, למי שלא יודע, שיחקנו פעם באסיה.
גם באוקיאניה.
גם באוקיאניה. לא תמיד היינו אירופאים, וכן, אנחנו גיאוגרפית לא באירופה, תכף תדעו איך הגענו לזה. בכל מקרה, בוא נתחיל מנבחרת ישראל של לפני קום המדינה, בוא נתחיל, שי.
כן, אז נבחרת ישראל התחילה את משחקיה ב-1930, בתור נבחרת המנדט הבריטי.
כי הבריטים שלטו להם... פה למי שלא ידע, כן.
כן, יש, זה אפילו די מוזר, אני חושב שזה נבחרת היחידה בהיסטוריה שיש לה סוגריים בשם. זה היה נבחרת המנדט הבריטי בסוגריים ארץ ישראל. במשחק הראשון בהיסטוריה של הנבחרת, היא הפסידה 5-0 למצרים בקהיר, והנבחרת הזאת גם השתתפה במוקדמות המונדיאל 1934, בהקמת המדינה בעצם הנבחרת כמובן קיבלה את השם שלה, היא שיחקה עד אז מול יריבות מהמזרח התיכון, מצרים, לבנון, כל מיני נבחרות שהיום אתה לא תשחק נגדה. ב-1948 הנבחרת שיחקה נגד ארצות הברית.
זה רק היה... שלי.
כן, זה היה המשחק הבינלאומי הראשון, אומנם משחק ידידות, והפסידה, זה היה הנבחרת האולימפית של ארצות הברית, הפסידה 3-1. 1950, הנבחרת הוגרלה לבית מספר 3 עם יוגוסלביה, והמנצחת הייתה אמורה לעלות למונדיאל. יוגוסלביה כמובן הייתה מאוד חזקה בתקופה ההיא, היא ניצחה 6-0 במשחק הראשון, ובאופן די מפתיע, למרות ההפסד המשפיל, הייתה איזושהי דעה רווחת שיעקב חודורוב היה השחקן המצטיין באותו משחק, כי הוא הציל את ישראל מתבוסה הרבה יותר גדולה. אפילו... הפסד דו ספרתי.
קצת מעליב, אני חושב.
את השחקנים של יוגוסלביה.
כן, אבל...
לא, גם אותנו, בואו, לא יוגוסלביה במקומה מונח, אבל בואו, זה לא ברזיל.
אבל הם היו פעם, לא, הם היו נבחרת מאוד חזקה.
בואו נגיד עוד פעם למי שלא יודע, יוגוסלביה של אז הייתה מדינה גדולה שהרכיבה היום איזה 6-7 מדינות שכבר כל אחת מהן עצמאית, היא הייתה מעצמת כדורגל, כדורסל, אתלטיקה, ספורט בכללי, יוגוסלביה הייתה, וואו, כאילו, אימא לב היום זה כבר לא קיים, אבל כל מי שנדע, יוגוסלביה הייתה אז שם דבר בטח בכדורגל האירופאי.
נכון. בגומלין יוגוסלביה מנצחת 5-2.
כן, מישהו עבר פה עם אופנוע, או עדיין עובר פה עם אופנוע.
נחכה שהוא יעבור. סגבר, עובר מטוס, עובר סגבר, מטוס.
סגבר, למה אתם מורזים כל כך לאט?
אז הם בעצם ניצחו 5-2, ודווקא, בוא נגיד, השער הראשון שנבחרת ישראל הפקיעה, שער רשמי ראשון, שיה גלאזר הפקיע צמד והפך
לה... לברכה, אגב, כן.
הפך לראשון שהפקיע שער רשמי במדעי הנבחרת. כמה שנים מאוחר יותר, במוקדמות 1958, הוגרלה ישראל לבית אפריקני, אסיאתי מול טורקיה, אינדונזיה וסודן. אפריקני, אירופי,
זה פחד,
אסיאתי.
זה בית מפחיד.
יש את הדברים האלה בטניס, כל מיני, לפי הרמות, היבשות הן ממש רמות של...
יש לסודן נציגים בטניס?
לא, לא אמרתי ספציפית סודן, אמרתי שיש בתים, ממש בית אפריקני, אסיאתי, כל מיני אירופאי, כל מיני שילובים של בתים. טוב, אז כמובן טורקיה לא הסכימה לשחק נגד הנבחרת, ובאופן כללי באדמת ישראל. כמו שטורקיה פרשה, גם אינדונזיה אחריה, מדינה מוסלמית, ובמקרה של אינדונזיה...
לא לומדת הם, אינדונזיה, לא לומדת מטעויות לעבר.
זהו, זה באמת מתחבר גם לקיץ האחרון.
אז תגיד את זה כבר אם נגענו.
אז לפני שאני אגיד את זה, אני רק אציין שאינדונזיה פרשה בגלל אי הסכמה של פיפה, להעתיק את המשחק למגרש ניטרלי, בסיטואציה שהייתה בקיץ, אינדונזיה עירכה את אינדונזיה הייתה צריכה לארח את המונדיאליטו, וכמה לפני הגרלה היא פשוט החליטה שהיא לא מוכנה לשחק, שישראל תשחק באדמתה, והטורניר הוא עתק לארגנטינה.
כן.
לנו זה עשה טוב.
לנו זה עשה טוב, כן. למרות שאינדונזיה, לא, עדיף לטוס לארגנטינה.
חד משמעית, אין פה שאלה אפילו.
למרות שאם יש לך דרכון זר, אתה יכול להיכנס לאינדונזיה.
כן, אבל תחשוב כמה עוין יכול להיות לנו.
נכון. אומרים שהחופים של בלי, אימא לבאה בלי.
בלי לא בלי.
כן.
בשלב הבא, סודן הייתה צריכה לשחק נגד ישראל, אבל גם היא סירבה, זה היה אופנתי, אז לסרב לשחק נגד ישראל.
אז עשו לה עלינו חרם בעצם. כן, היינו סוג הילד המוכרן בכיתה.
אבל מה אכפת לנו? עלינו למונדיאל.
כן?
אבל פיפה החליטה שאתה לא יכול לעלות למונדיאל בלי לשחק אף משחק, רשמי. אז סוג של קונספט מוזר כזה, היא החליטה שאנחנו משחקים נגד אחת מהקבוצות, אחת מהסגניות בבתי המוקדמות באירופה. הייתה הגרלה, ווילס נבחרה לשחק נגד ישראל, והיא ניצחה אותנו 2-0 ברמת גן, 2-0 בווילס, ועלתה על חשבוננו למונדיאל, והגיעה גם לרבע הגמר.
באותה שנה, כן. סליחה, באותו טורניר.
באותו טורניר. דרך אגב, הם חזרו למונדיאל ב-2022, מאז 1958 הם לא היו במונדיאל. עד המונדיאל האחרון.
נכון, אני גם זכרתי את זה, שהמונדיאל האחרון שלהם זה היה שהם עלו על חשבוננו.
ואנקדוטה קטנה, עד 1959, אם קודם דיברנו קצת על השירים של הנבחרת, האוהדים עודדו את הנבחרת בקריאות שיה שיה שיה, כנראה בגלל שיה גלאזר. וב-1959 נקראה פעם הראשונה הקריאה אל אל ישראל.
וואלה, ב-59? כן. הנה, היחידה
שלה. ונשארה עד היום.
כן. גם לא תיעלם כנראה.
כן, הבעיה זה רק זה.
אנחנו לא מספיק מקוריים.
כי זה חרוז.
כן, יש בזה איזשהו קטע.
אל אל וישראל זה חרוז.
כן, כי זה מסתדר עם הלשון גם שאתה אומר את זה.
כן, לא, גם כחול עולה, לא, אבל כחול עולה זה לא חרוז, אבל זה גם יכול להתנגן במשחקים של הנבחרת. טוב, אז דיברנו קצת על נבחרת ישראל עד שנות ה-60, כי בשנות ה-60 באמת מגיע סוג של מהפך בנבחרת. עד אז היא הייתה נבחרת די בינונית ומטה, שהתחרה עם... אתה חייב להפסיק לעשות את זה. אתה גם כל פרק, אתה לא לומד.
הייתי צמא.
אז לבריאות. שהתחרתה עם כל מיני נבחרות שלא רצו לשחק איתנו, כי הם רובם או מוסלמיות, או שהם סתם לא סובלים אותנו, לא צריך יותר את הישיבות.
חלק סיבות. מטרנד.
מדינות
מטרנד.
שהיום השחקנים שלהם בדרום תל אביב.
ואנחנו בעצם מתחילים את השלב השני. בוא נגיד שהנבחרת אפשר לחלק אותה לשלושה חלקים, עד שנות ה-60, משנות ה-60 עד אירופה, ומאירופה ואילך. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק האמצעי של נבחרת ישראל, משנות ה-60 בגביע אסיה.
אוקיי, אז ב-1964 נערך גביע אסיה בארץ, בישראל. היריבות היו אודו, הונג קונג ודרום קוריאה, השניים הראשונות לא מעצמות כדורגל כל כך גדולות, אבל דרום קוריאה של אז הייתה נבחרת מעולה, ובכל זאת הצלחנו לנצח את שלושתן ולקחת את הגביע.
צריך גם להגיד שזה היה בשיטה, זה לא היה כמו היום, שיש לך בתים ויש לך...
כן, היו ארבע קבוצות אז.
ארבע קבוצות ששיחקו בשיטה של ליגה, כאילו יעני משחק בית חוץ בית חוץ.
האמת בגביע אסיה אחד לפני שהשתתפנו, היו שני בתים, ואנחנו סיימנו במקום, אם אני לא טועה, במקום השני, והשלישי בסך הכל בטורניר.
אנחנו סיימנו במקום השני, כן.
שזה מאוד מכובד.
עשינו במקום השני.
היינו מול איראן שם, ו...
מאוד מכובד, איראן, ופקיסטן, והודו, וזה כאילו...
סיימנו במקום שהיינו צריכים לסיים, אחרי איראן, שכבר אז היו נבחרת לא רעה בכלל.
האמת שכן. טוב, מ-64, בעצם זה התואר הראשון של הנבחרת, גביע אסיה. אפשר להגיד מול נבחרות לא נבחרות, נגרים, אבל...
לא משנה, תואר זה תואר.
כן, זה משפט קלאסי של קבוצה תחתית. מ-64 אנחנו מדלגים.
שמע, חיכינו 14 שנה לגביע, אז הסתפקנו בגביע טוטו ואמרנו, תואר זה תואר, גם בגביע טוטו שזכינו.
נכון, למרות שהיום אם אתה שם את נבחרת ישראל בגביע אסיה, אתה...
כנראה
אני לא יודע אם אתה עובר את הבתים בכלל.
תראה, תלוי בהגרלה.
אני באופן כללי חושב ששם יש לנו...
אבל יש תשחרות אסיאטיות מעולות.
יש לנו שם הרבה יותר סיכוי מאשר באירופה. אתה תמיד מקבל שתי קבוצות
של... אבל אל תשכח שהשיטה היא אחרת.
לא משנה, אני אומר באופן כללי שאין לך סיכוי אין לך סיכוי, באירופה, בסעוד יש לך סיכוי.
סיכוי, הסיכוי יותר גדול.
תשמע, היו לך הרבה פעמים שהיית קרוב...
אני לא מדבר איתך על מצרים, אבל אני מדבר איתך באופן...
מצרים זה אפריקה, זה לא קשור.
אני אומר באופן כללי, אני לא מדבר איתך על יפן וכאלה.
לא משנה, הרמה שם היא פחות גבוהה מבאירופה. אם באירופה לפעמים יש לך פה ושם סיכוי, אז גם באסיה.
כן, אבל כמו שאתה נופל על אלבניה, אתה יכול גם ליפול על, לא יודע, על פקיסטן.
דרום קוריאה, שנחשבת לנבחרת מדהימה שם באסיה.
דרום קוריאה, יפן, איראן, ערב הסעודית.
את דרום קוריאה, עם כל הכבוד, ואת ערב הסעודית, אתה כן יכול לעבור.
אתה לא?
אני חושב שכן.
אני חושב שלא.
וואו, את דרום קוריאה, אני חושב ש...
אתה חושב שאתה יכול לעבור את דרום קוריאה?
אני חושב שאנחנו מסוגלים לעבור את דרום קוריאה, לעומת, אם אתה משווה את זה עכשיו לאירופה.
אני כבר אמרתי לך שאתה צריך להפסיק לעבור שיקור להקלטות.
אם אתה משווה...
זה פוגע לך ביכולת.
לא דרום קוריאה, לא ערב הסעודית, בטח שלא איראן ויפן.
אם אתה משווה את זה, אם אתה משווה את זה לקבוצות, יפן אתה יכול לחשוב אותה לגרמניה של פה, אז עם כל הכבוד זה לא מדד.
המקסימום שאתה יכול לנצח זה את הודו.
אבל זה לא מדד. כי אתה משווה נבחרת הכי חזקה שזה.
אתה יודע שפעם הם עלו למונדיאל, הם לא עלו למונדיאל,
בגלל שהם לא הסכימו,
רצו לשחק יחפים
ולא נתנו להם, כן.
מטורף.
זה לא מדד לדעתי.
זה הסיפור הכי טוב ששמעתי אי פעם על נבחרת. תנו להם לשחק יחפים, מה אכפת לכם שרוצים לשחק יחפים? הם מוכנים לקחת את...
כן, גם אז לא היה פקקים ודברים כאלה.
כן, היום שחקים עם כפכפים גם ככה, עם סנדלי שורש.
כולה גחלים.
כן, כל היום משה יש לו יציאות...
גזעניות קצת.
גזעניות קצת, כן.
כן, אז ב-1968 הנבחרת הפילה לאולימפיאדת מקסיקו, אחרי 11-0 בסיכום שני המשחקים מול ציילון, היום סרי לנקה, אם אתם לא מכירים. ולפני האולימפיאדה שיחקה בגביע אסיה, שוב באיראן, הפסידה לנבחרת המקומית 2-1 וסיימה שלישית בטורניר. 5 חודשים לאחר מכן באמת שיחקה באולימפיאדה שהיא עלתה מול ציילון. היא הוגרלה מול גאנה, אל סלוודור והונגריה, שהייתה אלופה אולימפית הטריה. אחרי שני ניצחונות על גאנה ואל סלוודור, ישראל עלתה לשלב הבא, פגשה את בולגריה. המשחק הסתיים ב1-1. לא נערכו פנדלים, כי בתקופה היא לא חשבו על זה. הייתה הגרלה, ובולגריה זכתה בהגרלה. בגלל המאזן שהיה בבתים, ישראל סיימה מקום 5 בכל הטורניר. שזה, לדעתי, מאוד מכובד, לא רחוק ממדליה.
אגב, אפרופו שמות של מדינות של פעם, סיאם, אתם זוכרים את המדינה הזאת?
תאילנד.
שיט. אז נבחרת
חבש.
ישראל...
אתה מכיר את חבש?
אתיופיה.
יש לא מעט כאלה.
נכון. מי עוד שינה את השם?
זעיר.
נכון, זעיר הם קונגו.
מה זה היה זעיר?
קונגו. לא.
כן, לא.
כן.
לא זוכר.
זעיר זה קונגו.
בוא נבדוק.
תבדוק.
מה הבעיה?
עד אז שנגיד על זעיר וקונגו, יש לי עוד מדינה ששינתה את השם
קונגו.
שלה.
קונגו, מה רצות את קונגו?
יאללה. מה הרבירה שלהם, אני לא זוכר.
של קונגו?
אני יודע שהם מדברים צרפתית.
נכון, מדברים צרפתית.
כי הבלגים שלטו שם.
קינשאסה, קינשאסה.
שיהיה. אז אנחנו מגיעים לגולת הכותרת של הנבחרת, ואם תשאלו אותי... ההישג הכי גדול של נבחרת ישראל, אתם יכולים להסכים איתי, אתם יכולים גם שלא, זכותכם.
שאלה מתי נשחזר.
לא נשחזר. נבחרת ישראל עלתה למונדיאל 1970 במקסיקו, או בקיצור מקסיקו 70. עד אז כאלה היה בנבחרת, עלה לנו סגל מצוין לדעתי, עם יצחק שום ושפיגלר ושפיגל ושיהיה פיינגנבוים ורוזנטל וויסוקר, באמת עם המאמן על הקווים עמנואל שפר, נבחרת חבל על הזמן, והוגרלנו בלא אחר מאשר בית המוות של,
כן,
של המונדיאל הזה, עם אורוגוואי אלופת עולם אז פעמיים, כן,
כן. כן. 30-50.
נכון. איטליה, שהיא הייתה גם אלופה פעמיים? באלופת עולם?
כן, פעמיים ברצף, 34 ו-38,
נכון.
אם אני לא טועה.
ושוודיה שלא הייתה אלופת עולם.
היא הגיעה גם לגמר באותו טורניר, איטליה.
כן, אנחנו כבר מגיעים לזה, אם כבר מגענו בטורניר, אז כבר ניגע עד הסוף.
ושוודיה גם הגיעה לגמר...
שהיא לא, אין לה אליפות עולם, אבל היא סתם נבחרת חזקה מאוד.
נבחרת מעולה, והיא הגיעה גם לגמר כמה שנים לפני זה מול ברזיל.
נבחרת ישראל התחילה את משחקי הטורניר במשחק הראשון לאורוגוואי, שבסוף נגמר בתוצאה 2-0 לאורוגוואים. אותה אורוגוואי שאגב הגיע למקום הרביעי במונדיאל. משחק הבא, נבחרת ישראל שיחקה נגד נבחרת שוודיה, והמשחק הזה נכנס להיסטוריה של הכדורגל הישראלי. בדקה ה-56 של המשחק, 3 דקות אחרי שער היתרון של השוודים, מורדכי שפיגלר הגדול בעד כדור ענק מ-16 מטרים, וקבע שהמשחק נגמר בתוצאה 1-1, ישראל זכתה בנקודה ראשונה בטורניר הזה, אבל משחק השלישי, ישראל שיחקה נגד איטליה הגדולה והחזקה, שהגיעה כאלופה אגב, והגיעה גם בסוף לגמר.
לא, של... לא כאלופה, היא...
סליחה, שתי אליפויות, כן, סליחה, בעבר, וגם היא הגיעה באותו טורניר לגמר, היא לא ניצחה, אבל היא הגיעה לגמר, ו-90 דקות של כדורגל, נגמר ב-0-0, וישראל עם שתי נקודות בבית מוות.
איזה סערה.
ההישג הענק ביותר של נבחרת ישראל עד היום, אלא אם כן, הם יפתיעו אותנו ויעלו ליורו, מה שדיברנו עליהם עד עכשיו. מקום רביעי ואחרון, שתי נקודות מאוד מכובדות ביותר, והישראלים לקחו מטוס וחזרו הביתה. מה אנחנו יכולים להגיד על הנבחרת מאז, שאולי הכל רק ירד ברמה, ידרדר?
קודם כל, לקראת הטורניר, קצת תראה את המקצוענות ואת הרצינות שהייתה בתקופה ההיא, הורגנו שני משחקי ידידות מול אתיופיה, בגובה 2400 מטר, על מנת שהשחקנים יתרגלו לגובה. לשחק בגובה של מקסיקו.
זה כמו שבמוקדמות של דרום אמריקה, אז תמיד מי שמשחק נגד בוליביה בבית
כן,
מפסיד.
כן, תמיד מפסיד.
תמיד מפסיד. כי אחרי 3 דקות אתה כבר לא יכול לרוץ שם יותר. אגב, אני הייתי בבוליביה, בלפז, אתה עולה קומה במדרגות, ואתה מתנשף כאילו אתה אחרי רצת 2000.
היה תקופה שארגנטינה הייתה משחקת שם, ומסי היה מקי במחצית. היה
נכון, אני זוכר את זה גם, נכון.
מקי במחצית.
אוי, זה נורא והיום.
מבחינת הטורניר עצמו, תשמע, זה טורניר מכובד, קיבלנו בית מאוד קשה. אנחנו לא באמת יודעים להגיד 50 שנה אחורה מה היו האיכויות של הקבוצ, של הנבחרות שאנחנו שיחקנו נגדם, אבל בוא נגיד שנצא מנקודת הנחה שהם היו נבחרות חזקות, נבחרת שמגיעה לגמר, נבחרת שמגיעה למקום הרביעי, שוודיה שיש לה היסטוריה מטורפת שאנחנו פחות מכירים, ועדיין לקחנו שתי נקודות מאוד מכובדות, אמנם לא ניצחנו, חבל שלא שחזרנו את ההישג הזה.
כן, באותו טורניר אגב זכתה ברזיל הגדולה, שפלה כותף את תואר השחקן המצטיין, מלך השערים מילר.
מונדיאל שלישי.
מונדיאל שלישי, כמובן, נכון?
שחייה כאילו.
שחייה. אתה צודק, נקודה טובה. וממונדיאל 1970 אנחנו חוזרים חזרה לזירה המקומית, גביע אסיה, עוד פעם 73, עוד פעם גביע אסיה, עוד פעם איראן, ב-74.
כן, זה היה גביע אסיה ש... איראן ערכה, והנבחרת קיבלה יחס, בוא נגיד, עוין.
כן, למי שלא יודע, באותם שנים איראן עברה משלטון מלוכני, אפילו ליברלי, לשלטון אייטולי מוסלמי אדוק, שאהבה ליהודים ובטח לישראל זה לא משהו שהוא בעצמותיהם של האיראנים.
ועד אז היינו ביחסים מאוד טובים איתם.
נכון, נכון.
התושבים מאוד אהבו אותנו, הממשלה מאוד אהבה אותנו. וניצחנו בעצם את כל המשחקים בשלב המוקדמות, בשלב הבתים. הגענו לגמר מול איראן, והתוצאה במשחק הגמר הייתה פחות מעניינת. מה שעניין יותר זה באמת היחס העוין מהקהל, מהיציעים. הפסדנו 1-0 לאיראן בגמר, סיימנו במקום השני המכובד. היא גם הייתה נבחרת טובה יותר מאיתנו. לאחר המשחק, ובאופן כללי לאחר הטורניר, הוחלט על ידי הקונגרס הפדרציה האסיאטית לסלק את נבחרת ישראל ממשחקי אסיה. זה התחיל איזשהו, בוא נגיד, העברה של נבחרת ישראל מאסיה לאירופה. ההחלטה הזאת גררה תגובה מאוד נחרצת שיושב ראש ההתאחדות לכדורגל בארץ. הוא אמר, אין לישראל מה לחפש יותר באסיה, כי הערבים ותומכיהם השתלטו על הכדורגל, וזו סיבה מספיק טובה לעבור לאירופה.
מצחיק שהוא אמר שהערבים ועוזריהם משתלחים על הכדורגל, והיום הם בעצם הבעלים של כל הקבוצות הגדולות. זה קטע.
הכל מתחבר.
הכל מתחבר.
זה יפה.
כן.
למרות ההצהרות, נבחרת ישראל המשיכה לשחק באסיה, במוקדמות האולימפיאדה. זה בעצם היה הפעם האחרונה שעלינו לאולימפיאדה, זה היה ב-1976. ועוד פעם, נתחבר להיום. הנבחרת תשחק באולימפיאדה הבאה, בגלל המונדיאליטו, בגלל היורו, סליחה. אז עלינו עוד פעם בעצם לאולימפיאדה. יום לפני המשחק האחרון באותה מוקדמות, מול דרום קוריאה, במפגש שהוא היה לפרוטוקול, כבר עלינו לטורניר, הוחלט באופן רשמי על סילוקה של הנבחרת במשחקי האסיה. בטורניר עצמו הנבחרת סיימה עם 3 נקודות אחרי 3 תוצאות תיקו מול גואטמלה, מקסיקו וצרפת. ישראל עלתה לרבע הגמר והפסידה 4-1 לברזיל. ומאז לא עלתה לטורניר, בעצם עד הטורניר הבא, עד אולימפיאדה הבאה, שנבחרת תהיה שם ונאחל לה כמובן המון בהצלחה.
כמובן.
בצרפת.
בצרפת. הנבחרת, מי שלא יודע, זה נבחרת עד גיל 21, שהיא הולכת להשתתף שם. נבחרת מצוינת, אגב, שסיימה במקום השלישי, רביעי.
הודחנו בחצי ולקחנו מקום שלישי.
תודה, משה. ומכאן אנחנו מדלגים, שוב, עוד פעם אני אומר, זה לא שהנבחרת לא שיחקה במוקדמות עדה, זה לא שהנבחרת פשוט הלכה לישון, אנחנו נותנים לכם רק נקודות מעניינות לאורך ההיסטוריה. ואנחנו מדלגים לשנת 82 למוקדמות באירופה. למה אנחנו מדלגים לשנת 82 למוקדמות באירופה? כי מה היה לנו ב-82 במוקדמות אירופה?
בעצם זאת הייתה הפעם הראשונה שהנבחרת שיחקה במוקדמות באירופה. היא עזבה בעצם את אסיה, לא באופן רשמי. היא לא הייתה חברה בוופה, אבל היא כן נטשה את אסיה. היא חזרה במוקדמות 86 לאוקיאניה, להופעה, לא חד פעמית, אבל כמה שנים הם היו באוקיאניה. בשנת 94 הם חזרו לאירופה והצטרפו באופן רשמי לוופה. הם התחילו להשתתף גם במוקדמות אליפות אירופה, ובעצם סיימו סופית את הסיפור שלהם באסיה, היה להם את הרומן הקטן באוקיאניה, והם רשמית באירופה.
הבנו שאוקיאניה כנראה זה לא, לא, לא לרמה שלנו.
כן, למרות שגם שם לא עלינו, כן. אבל בסדר.
אנחנו טובים מדי בשבילה.
זה היה שנים שהיינו פוגשים הרבה את אוסטרליה.
כן.
והייתה נבחרת אחת שעלתה כל פעם.
אז כנראה שזה אוסטרליה. גם היום זה בדרך כלל אוסטרליה.
היום הם משחקים באסיה, אוסטרליה. כי הם באמת הבינו שזה לא לרמתם.
הם באמת משחקים באסיה?
כן.
לא באוקיאניה?
לא.
אז מי עלה מהבית האחרון מאוקיאניה?
אין עולה ישירה, יש פלייאוף.
לפלייאוף מול בטח דרום אמריקה.
כן, או דרום אמריקה או צפון אמריקה, אני לא בטוח. צפון אמריקה, אני חושב.
צפון אמריקה?
כן.
טוב, בטח זה קוסטה ריקה.
כן, משהו בסגנון.
כן, קנדה. אוקיי, אז בואו נעשה לכם סיכום עד עכשיו. נגענו קצת בישראל שלפני קום המדינה. נבחרת ישראל בכדורגל, מה שנקרא. ואז נבחרת ישראל של מדינת ישראל במוקדמות מונדיאל של 50, במוקדמות של 58, גביע אסיה שלקחנו ב-64, מקום שלישי ב-68 באיראן, ו-74, שהעיפו אותנו חד באופן סופי.
נמאס להם מאיתנו.
נמאס להם מאיתנו מגביע אסיה. קצת עשינו עיניים לאוקיאניה, לא יצא משם משהו יותר מדי מעניין. סליחה, עברנו לאירופה. ראינו שזה לא בשבילנו, עברנו לאוקיאניה, ראינו שזה גם לא בשבילנו, ובשנת 92 סופית, ועד היום, נבחרת ישראל משחקת כחלק מאירופה. כמה זה יעזור לנו בעתיד, אנחנו לא נדע, בואו נספר לכם מה היה עד עכשיו, והמוקדמות הראשונות של נבחרת ישראל כחלק מאירופה, היה במוקדמות יורו שנת 2000, עם המאמן שלמה שרף, וכמובן שישראל ואירופה זה חייב להיות איזה משהו ביזרי וזה. בוא נדבר על פרשת נערות הליווי. מה היה לנו עם פרשת נערות הליווי במוקדמות יורו 2000? ותכף נגיע גם למה היה, איזה שחקנים היו וכדומה.
אז קודם כל, במהלך המוקדמות הנבחרת ניצחה את אוסטריה 5-0, משחק המפורסם. היא הפילה לפלייאוף עלייה, פגשה שם את דנמרק לאחר הגרלה, ודנמרק הגיע לארץ. למשחק ראשון, זה היה צמד משחקים אז, והרגישו בארץ שזה סוג של הישג גדול, שאולי לא נגיע אליו יותר.
גם זה היה בית יחסית קשה.
בית קשה, כן.
ספרד, אוסטריה, קפריסין וסן מרינו.
כן, אוסטריה בעצם זה הנבחרת שהתעלנו עליה, ואולי לא היינו צריכים, אבל בסוף כן הצלחנו. ואז הגיעה פרשת נערות הליווי, שעד היום לא יודעים בדיוק מה היה שם, היו הרבה ביקורות על המוסריות של השחקנים, חלק נשואים, חלק לא.
למי שלא הבין, חלק משחקני הנבחרת שאנחנו לא יודעים מהם, בוא נגיד את זה בהכל לכאורה,
כן.
בילו עם כמה נערות ליווי בזמן משחקים, בזמן המשחקים של ישראל במוקדמות. מן הסתם לא משהו שעבר ככה בקלות, בטח לא בעיתונות הישראלית, או
כן,
אז לא
הרשתות
חברתיות,
שמועות.
אבל כן, המון שמועות. בוא נגיד שאם זה לא היה קורה, יכול להיות שהנבחרת הייתה עושה משהו באותו טורניר. חשוב לציין גם שהיה לנו שחקנים ממש טובים, הסגל של הנבחרת היה ממש טובים, זה היה עם אלון מזרחי וברקוביץ' וחיים רביבו, רפי כהן השוער, באמת סגל מצוין.
זה גם השם הרע שזה עשה.
מעבר לשם הרע שזה עשה...
כן, אבל היה לזה, אתה נכנס למוקדמות, פתאום אתה נגרר לתוך פרשה כזאת, לא מדברים, לא דיברו על זה גם בארץ, רק בארץ.
זה היה בדיוק לפני המשחק מול דנמרק. אני לא יודע אם היינו מצליחים לנצח את דנמרק, כי היא הייתה באמת נבחרת אדירה, היא זכתה באליפות אירופה ב-92, היו לה שחקנים באמת ברמה הכי גבוהה שיש. אולי לא היינו מפסידים בסיכום של המשחקים 8-0, אבל אני לא יודע אם היינו עולים.
כן, חשוב רק להגיד שדנמרק זה היה פלייאוף, זה לא היה הבתים.
כן, נכון, אני מדבר כמובן על הפלייאוף. דנמרק ניצחה 5-0 במשחק הראשון ודי סגרה את הסיפור. בגומלין היא ניצחה 3-0, היא קצת הייתה יותר רגועה. ובוא נגיד שוב, אמנם התוצאה הייתה נשמעת מאוד גבוהה, אבל דנמרק נבחרת מאוד חזקה, ואני לא יודע כמה היה לנו באמת סיכוי אם לא הפרשה הזאת.
כן, אז נבחרת ישראל כמו נבחרת ישראל, תמיד יש איזשהו תירוץ שהוא לאו דווקא קשור לכדורגל שבגללו אנחנו לא עולים לטורנירים, אבל בוא נגיד שהיכולת של הנבחרת לא הייתה מספיק טובה. לדעתי זה היה הפספוס הכי גדול בכמה עשורים האחרונים, עוד פעם, כי היה לנבחרת סגל שאני לא יודע אם הסגל הזה יחזור, אולי הסגל הנוכחי זה ימים יגידו. אחרי ששרף עזב את הנבחרת, ההתאחדות מינתה את המאמן הדני, ריצ'רד נילסן, שיוביל את הנבחרת כי הוא עשה שנים טובות מאוד עם דנמרק, בטח ביורו 92, שגם עליו דיברנו, למי שזוכר בפרק 15? אני צריך לעשות לי רשימה, כן. אני לא זוכר איזה פרק היה על איזה נושא. ונבחרת ישראל לא השכילה לעלות מהטורניר הזה. אנקדוטה מעניינת באותה מוקדמות, שיחקנו עם נבחרת אוסטריה, שאחד מהשערים באצטדיון רמת גן כרבש אנדריאס הרצוג, אנדי הרצוג, שנגיע אליו עוד בהמשך כמי שהיה מאמן הנבחרת. אחריו מונה בשנת 2002 אברהם גרנט, שזה היה טורניר מעניין. זה האמת טורניר עם כוכבית, כי הנבחרת לא הביאה איזשהו טורניר ענק, אבל מבחינת מספרים זה היה הטורניר שנבחרת ישראל הכי פחות קיבלה בראש, נקרא לזה.
אתה דבר על הטורניר ב-4 שנים לאחר המינוי שלו, ב-2006.
ב-2006, כן.
כן, אז תשמע, לא
כן,
הפסדנו...
כן, סליחה, אני דילגתי ישר ל-2006, כן.
לא הפסדנו כל הטורניר.
לא הפסדנו כל הטורניר, אבל גם לא השכלת לנצח יותר מדי
נכון,
כל הטורניר.
נכון, ניצחת ארבעה משחקים.
ארבעה משחקים ושש תוצאות אקו. אבל...
והיית נגד נבחרות מאוד חזקות.
מאוד חזקות. גם... צרפת, אירלנד, קפריסין, שוויץ ואיי פארו.
זה בית מאוד קשה, אני לא יודע באיזה מקום אנחנו מסיימים היום. אני לא בטוח שבמקום השלישי. צרפת עלתה מהמקום הראשון עם 20 נקודות. היא גם לא כל כך השכילה לנצח.
כן, בסך הכל שתי נקודות מצרפת סיימנו.
כן. 5 ניצחונות, 5 תוצאות תיקו, שווייץ עם אותו מאזן כמו שלנו, הפרש שערים יותר טוב ב6 שערים, וזה היה פספוס, כי כן הרגיש שאפשר לעשות משהו. אירלנד דרך אגב סיימה במקום הרביעי עם 17 נקודות, מקום אחד פחות מישראל.
אגב, זה אותו טורניר עם הגו של אבא
סואן? של אבא סואן, כן, ברמת גן.
כן, וואו, איזה גול זה היה, לא עזר לנו עוד פעם יותר מדי. נמשיך קצת בשנים, אנחנו כבר מדלגים לשנים היותר רלוונטיות, אבל נגיד גם שדרור קשטן אחרי זה מונה למאמן, יורו 2008, מוקדמות יורו 2008, סיימנו במקום הרביעי אחרי אנגליה, רוסיה וקרואטיה, היה לנו גם מוקדמות מונדיאל 2010, ששם סיימנו עוד פעם במקום הרביעי אחרי שוויץ, יוון ולטביה, לואיס פרננדז אחר מכן מונה, המאמן הצרפתי למי שזוכר, מוקדמות יורו 2012, סיימנו במקום השלישי אחרי יוון וקרואטיה, אלי גוטמן אחרי זה מונה למאמן, עוד פעם הפסדנו, לא הפסדנו, סיימנו עוד פעם במקום השלישי, מוקדמות יורו 2016, עוד פעם במקום הרביעי. מה שאני מנסה להגיד, שב-10-15 שנה האחרונות, יש לנבחרת קטע לקבל בהגרלה של הבתים, נבחרות שהיא בדרך כלל אחת שהיא נבחרת של מונדיאלים, עוד כמה נבחרות במרכאות אני אומר את זה בינוניות, ותמיד יש תחושה בנבחרת ישראל שהפעם זה אנחנו יכולים, שהפעם הנבחרות האלה, עם כל הזלזול שאנחנו אוהבים לתת לנבחרות אחרות, שהפעם אנחנו יכולים לנצח אותם, ולא קורה איתנו כלום.
ווילס דוגמה מצוינת, היה לנו את הבית עם בלגיה.
כל הבית הזה, גם בוסניה, זלזלנו בהם.
כן, ניצחנו אותם 3-0, פתחנו טוב, אבל קיבלנו בראש אחר כך 3-0, אבל נגד ווילס זה היה מהמשחקים האלה שכל התקשורת, הייתה לטובתנו וזלזלנו, בייל נתן לנו בראש בערך, כאילו זה היה מאוד משפיל.
למרות שהנבחרת של...
אני חושב שאנחנו צריכים לרדת מהעץ שאנחנו עולים עליו כל פעם מחדש, בגלל יכולת טובה שאנחנו נותנים באיזה משחק.
לגבי העץ שאתה אומר, אני כבר מיישר את זה לנבחרת של היום, וככה כבר נעשה סיכום של הפרק, אבל... נגיד התקופה של הרצוג בנבחרת, אותו הרצוג שאמרתי מקודם שכבש נגדנו שער, ראו על הנבחרת משהו שהוא שונה, כאילו אמרו שיש משהו חדש בנבחרת, ובאמת פתחנו את הקמפיין טוב, אתה יכול לעשות לי פרצופים עד מחר,
אתה פותח את הקמפיין טוב, אתה לא ממשיך אותם.
רגע, סיימנו מקום ראשון בבית בסיבוב הראשון, ואז התחילה הירי.
כן, אבל אתה כל הזמן עושה את זה, התקשורת מעללת אותך,
והשחקנים... עכשיו אתה עושה את זה?
לא
אתה
עכשיו,
מקום ראשון בבית?
לא, אני לא אומר עכשיו, אבל אתה עכשיו מגיע למצב שאתה, אני לא רוצה לגלוש לה, כי דיברנו כבר על הנבחרת של המוקדמות האלה, אבל אני אומר כל פעם מחדש, אתה מקבל את הקבוצות, אותו הדבר גם בקבוצות, כן? צ'לסי הגיע לפה, התקשורת תיללה את מכבי תל אביב שיכולה לעבור, צ'לסי, קיבלנו בראש 4-0, קיבלנו, אני אומר כישראל, לא כזה.
אנחנו
לא
מדברים
כזה.
על הנבחרת.
אני אומר באופן כללי ש... כל הזמן אנחנו מעל מה שצריך, כל הזמן. זה באותה נקודה, אתה מקבל נבחרות שהן יותר טובות ממך, ידוע. ידוע שסקוטלנד יותר טובה מאיתנו, ואתה עוד פעם, כל פעם מחדש מקבל אותה בפלי אוף, אומרים לך שאתה תנצח אותה, שאתה יותר טוב, בום, אתה מקבל בראש, וגורמים לך להאמין כל פעם מחדש באשליה הזאת.
לא מאמין, אני חושב שפשוט יש... לא יודע, ציפייה מהנבחרת, להתעלות על עצמה, והיא פשוט לא עושה את זה.
כן, אבל אתה משחק מול נבחרות שהקבוצות, שהשחקן הכי טוב שלהם משחק לך בליברפול ובצ'לסי.
השחקן הכי טוב שלך משחק בטוטנה.
היום.
גם לפני שנה.
כן, ועוד פעם, אתה...
לא לפני שנה, כי הוא שחק בפולה, אבל...
אתה מחזיר אחורה למצב שאנחנו ניכנס לפה לוויכוח של כמה זמן הוא משחק לעומת השחקן הכי טוב של סקוטלנד, ואיפה. זה לא מדדים, כי לך לשחקנים של סקוטלנד, אתה תראה איפה הם משחקים ומה... לא חושב שזה מדדים לדבר על השחקנים של הנבחרות הגדולות, או בינוניות.
טוב שהזכרת, אבל את התקופה של אנדי הרצוג, כי לדעתי כל ההבדל בין הנבחרת ההיא לנבחרת הזאת, זה שיש לך רגל מסיימת. הייתה לך רגל מסיימת, היום אין.
כן, ערן זהבי.
זה כל ההבדל. לא היה פה איזשהו מאמן גדול, תביעת יד, או לא יודע מה של מאמן.
קודם כל, לדעתי הוא לא היה מאמן גדול, לדעתי הוא היה מאמן סבבה לגמרי. אבל הסגל הוא לא אותו סגל, גם אתה שוכח.
נכון, אבל עזוב הסגל לא אותו סגל, הנבחרת הוצערה, היא נהייתה הרבה יותר צעירה ממה שהייתה בנבחרת של הרצוג, אבל לא היה לך היום, כלומר אין לך רגל מסיימת, אין לך מי שיפקיע את השערים.
אתמול ראינו את זה.
אז היה לך.
אתמול ראינו את זה, כן.
היה לך כמה, לא רק זה אבי.
כן, כי היה לך את זה אבי, הוא סיים אליך שערים בהתחלה, כן.
אני אתן לך עוד דוגמה טובה. ב-2018, במוקדמות מונדיאל 2018, אנחנו הורלנו נגד איטליה וספרד. גם שם אנחנו... הייתה ציפייה
לא היית ציפייה שאתה תעבור, שאתה תוציא משהו נגד הנבחרות האלה פה.
פה, בארץ אני מדבר איתך.
דרך אגב, לגבי הטורניר הזה, הייתה לנו פשלה אחת, וזה שאלישה לוי ביקש מהשחקנים במשחק מול ספרד ללחוץ את בוסקט. זה לא עבד כל כך, אבל זה לא הושפלנו.
לפחות ניסינו, כן. מה זה הושפלנו? סיימנו מקום אחרי אלבניה.
אמרתי, לא הושפלנו.
בסדר.
מול ספרד, מול איטליה, הוצאנו תוצאות לפחות בארץ.
חוץ מזה שספרד סיימה מקום ראשון ו10 נקודות הפרש מאיתנו, כן.
כן, אבל לא היו באמת ציפיות לעלות מה...
לא אמרתי לעלות, אמרתי מול הקבוצות האלה, מול הנבחרות האלה בארץ.
גם לא, לא היה דבר כזה.
אתה יכול לבדוק את זה.
אני עכשיו אבדוק את זה.
דווקא הנבחרת הפתיע לדעתי מול ספרד. להפסיד 1-0 לספרד זה מכובד מאוד.
רק אנחנו יכולים להגיד שלהפסיד זה מכובד מאוד.
לא, עזוב, נו, אתה יודע מה פערי הרמות, אתה מכיר את ספרד שלה.
בסדר, בסדר.
להפסיד 1-0 זה בסדר.
נכון. טוב, אתה...
יכלת להפסיד גם 5-0 באותה מידה.
דווקא ספרד שלה זה אולי לא, ספרד שלה זה כבר טיפה לא.
מה זה?
צ'אבי ואיניאסטה כבר פרשו מהנבחרת.
לא, ספרד של אז הייתה מצוינת.
לא אמרתי, גם היום הם מעולים, גם היום הם מפרקים אותך. זה לא ספק.
אבל זה נבחרת אחרת לגמרי. נבחרת ההיא הייתה הרבה יותר טובה.
אבל אני אומר, נכנס לך דור אחר שם, שהוא דור פחות טוב מהדור הקודם של 10 ו-8 ו-12.
אם היום היית מוציא 1-0 נגד ספרד, זה היה קצת פחות מרשים מה-1-0 ההוא שהוצאת. זה היה מרשים, אבל ספרד ההיא הייתה מעולה. הייתה נבחרת עולמית לכל דבר.
ויכוח שאין לנו זמן אליו.
לא, יש לנו זמן, אבל אנחנו לא, בוא נסכים שלא להסכים.
טוב, אז בסדר, הכל טוב.
טוב, אז חבר'ה, כהרגלנו הגענו עוד פעם לסוף הפרק. שוב, ניסינו לעשות לכם ככה סיקור של הנבחרת. פחות מה הם עשו נגד פה, פחות מה הם עשו נגד שם. יותר רצינו להביא לכם איך ה-DNA של הנבחרת בכלל נראה. כי התחלנו בזה...
כי הוא לא נראה טוב.
לא, 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 שנייה, אני אגיד למה התכוונתי. הנבחרת, דיברנו עליה מההקמתה, עד לטורנירים ששיחקנו באסיה. הנבחרת בשורה התחתונה היא כן נבחרת טובה, היא פשוט לא משחקת כנבחרת. זה הבעיה של הנבחרת. אתה יכול להגיד גם שוער, אתה יכול להגיד גם בלם, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אבל עובדה שעלינו מתישהו למונדיאל, עזבו נבחרות שרצו לשחק נגדנו ולא. פוטנציאל יש לך, לצערי אתה לא עושה עם זה כלום.
אני חושב שאחת הבעיות שלנו זה, עוד פעם, אני לא בא ואומר להשתיק את התקשורת פה, אבל בסופו של דבר, הרבה פעמים מעלים אותנו למעלה, והשחקנים כנראה רואים את זה באתרים ואיפה שזה מפורסם. ולא יודע מה הם מקבלים לקראת המשחק, אבל נבחרות שהן באופן יחסית חלשות, אתה בועט בדלי, אתה יכול לנצח, באמת, נבחרת ישראל זאת הנבחרת היחידה שיכולה לנצח את ברזיל להפסיד לאנדורה. זה דבר מדהים, אתה יכול להוביל 3-0. 3-0 אתה יכול להוביל דקה 90 אתה תפסיד. זה נבחרת ישראל. זה באמת נבחרת ישראל.
אתה היום באת on fire, מה שנקרא.
זה נבחרת ישראל.
הוא הגיע מהמשחק מאתמול.
והוא גם אחרי עבודה, אז הוא בכלל עצבני.
אתמול במילים עדינות היה משחק חרה. והוא מוציא את כל העצבים פה.
אני אומר לך את האמת, זה נבחרת ישראל.
אפשר להגיד חרה בפודקאסט?
אפשר להגיד הכל.
מה?
אני הבנתי שאפשר להגיד הכל.
אני יכול.
מה זה הבנת? זה הפודקאסט שלך, אתה יכול להגיד בו מה שאתה רוצה?
לא, בסדר, לקח לי 17 פרקים, אבל הבנתי שאפשר להגיד הכל.
אז תגיד שאפשר להגיד חרה, אני גם אגיד חרה.
מה שכן, אני רוצה להגיד שנבחרת ישראל, באמת המשחק שאני הכי זוכר ממנה לטובה, אמנם יצאנו טקו, אבל באמת היינו נבחרת שאפילו לדעתי לא עשירית מהנבחרת הזאת, אני מדבר על ה-3-3 נגד פורטוגל. ב-2013, אני חושב ששם התעלינו על עצמנו כנבחרת, זה היה משחק שאני הכי זוכר, הייתי צריך להיות באצטדיון, לא יצא לי בסוף, אבל לדעתי זה אחד מהמשחקים הכי טובים שלנו.
הוצאת מולם טקו בחוץ גם, באותו קמפיין.
לא אני אומר, אבל הובלת עליהם 3-1, אני חושב שזה משהו ש... אם אתה תגיד לי את זה היום, אני חושב שאני אצחק לך בפנים.
כל משחק לגופו, כן.
אבל זה אחד מהמשחקים שאני הכי זוכר מהנבחרת, אני חושב שאנחנו...
אוי, הוואט ושפונגין.
בסדר, אז נגענו בנבחרת, אני כל הזמן אומר שסיכמנו את הפרק, ואז אתם דוחפים לי איזה משחק שהיה פעם.
בוא נחזור ל-1981.
טוב, שורה תחתונה, מאזינים יקרים, אנחנו מגיעים לסוף הפרק, רצינו קצת, קודם כל אולי להעיר את עיניכם עם עובדות שלא ידעתם על הנבחרת, אם חידשנו לכם משהו, ברכה, אם לא חידשנו לכם שום דבר, בוא נקווה שהנבחרת שאולי של הפעם תחדש לנו משהו, כמובן נאחל להם המון בהצלחה.
דרך אגב, נבחרת ישראל עצרה שיא שלילי אתמול, אחרי 20 משחקים שהם ספגו, לא הפסיקו לספוג שער, 20 משחקים, אתמול היה משחק 21 נגד בלרוס, והם עצרו את הרצף השלילי.
אז עכשיו אנחנו באחד כאילו, זה הספירה עכשיו.
לצערי אנחנו סופרים את זה כהישג.
אוקיי, אז עוד פעם אני אגיד, שאנחנו עכשיו סופית, אנחנו בסוף הפרק. תודה רבה לכם, משה ושי, שבאתם ושיתפתם אותנו. אני הייתי איתכם כאן כרגיל עומר. בהצלחה הנבחרת במוקדמות.
ויאללה, שיחזור כבר הליגה.
נחזור כבר הליגה. אנחנו לא יודע לאיזה פרק נגיע אחרי המוקדמות, אולי זה 20 ומשהו, ונדבר על מה שהנבחרת עשתה.
מקווה שיהיה טוב.
מקווה שיהיה טוב. בכל מקרה, תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. תמשיכו לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם. יש לנו אפילו משה נותן עבודה יפה בטיקטוק. אז משה פוטבול תעקבו אחריו. עד כאן היה הפרק שלנו על נבחרת ישראל. ביי ביי.
שמח.
חג שמח ושנה טובה. חג שמח ושנה טובה. ביי ביי.